כוח בוקר טוב, השיעור אל אלוהי נשמת, שמואל בן יעקב סיני. אני מזכיר לכולם שמוצאי שבת אנחנו מדליקים נרות חנוכה. המנהג דכל נר חנוכה, אפילו מניחו סמוך לפתח, צריך נר אחר בבית, ואפילו לא היה צריך לתשמיש. אז כמו המנהג שלנו, אנחנו מדליקים גם לא משנה איפה מדליקים, גם אם אין סיכוי שנשתמש לאורו של הנרות חנוכה, אנחנו מדליקים את השמש שיהיה נוסף. פרשת השבוע, פרשת וישב. פרשה מלאה בחלומות, ו... הדרך כלל כשאנחנו מדברים על חלומות, חלומות הם בדרך כלל חלומות על הצלחה, בדרך כלל פרנסה, שררה וכל מיני דברים אחרים. אם זה חלומות, יש גם חלומות לא כל כך נעימים, אבל אנחנו לא נקרא להם חלומות, אנחנו נקרא להם סיוטים. חלומות זה בדרך כלל דבר חיובי, דבר שמביא לשפע של ברכה והצלחה. ויש לכל אחד את החלום שלו, כל אחד עם החלומות שלו, כמו שעוברת ברשה, איש חלומו, לכל אחד את החלומות. אנחנו בברשה שלנו רואים באמת גם הבדל עקרוני בין החלומות של יוסף לחלומות של שר האופים ושר המשקים. וגם במהלך שבוע הבא, בפרשת שבוע הבא, החלומות של פרעו. כאשר החלומות של יוסף הם חלומות רוחניים, כמו שמפרש גם האור החיים הקדוש, שם מדובר העניין של קיום מצוות, עניין של כוכבים, מה שנקרא העולמות העליונים. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן על מוחותכם ותשתחוון על עלומתי, מסביר האור החיים הקדוש, הראו בחלום העולמות הם חבילות, חבילות של מצוות. ולמה בעצם החבילה שלו יותר מכולם? כי הוא עבר באמת ניסיון עצום, המעשה שעבר עליו עם אשת פוטיפר, וגם ניצבה שהיה שליט וניצב על כל ארץ מצרים. הוא אפילו, כשאנחנו רואים אחר כך, הוא מגיע לשיא הטומאה למצרים, הוא מגיע אפילו לשלוט על מצרים, אבל זה לא משפיע עליו. הוא שומר על המצוות, הוא שומר על הזמרת. החלום כאן הוא חלום רוחני, ובאמת מביא את יוסף לגבעים עצומים, כמו שגם החלום השני שלו, שם כבר מדובר, והנה השמש והירח וחד עשר כוכבים וכולי, מדובר על מלכות שמיים. אלה חלומות שמחברים אותנו למרומים. מצד שני, החלומות של שר האופים ושר המשקים, שר האופים ושר המשקים על מים חולמים. וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים ויסחט את אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס על כף פרעה. מדברים כאן על לשתות יין, השר האופים אמנם מדבר, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה עופה, והעוף אוכל אותה מתוך הסל. גם כאן מדובר באכילה ושתייה. גם החלומות של פרעה בשבוע הבא, גם הם בעצם מדברים באכילה ושתייה. ותאכלנה הפרות הרעות אמרה, ותעת שבע הפרות היפות אמרה, ותבלענה ציפורים הדקות, שבע סימן ברות מלאות. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שתי סוגים של חלומות עקרוניים, כמובן שיש הרבה חלומות כמו שאמרנו, ועל חלומות גשמיים לצד חלומות רוחניים. וחשוב להדגיש, אנחנו לא שוללים את החלומות הגשמיים, בן אדם צריך גם גשמיות בחיים. בן אדם צריך גם להגיע למטרות של פרנסה ולהיות בריא וכל הדברים האלה, אבל צריך לדעת מהו העיקר ומה התפל. אומות העולם, החלומות שלהם בעצם מבוססים על הגשמיות, והם בעצם רצים לקראת הגשמיות, זה העיקר, ויותר מזה לא צריך כלום. עם ישראל קיבל תפקיד, הוא קיבל תפקיד להכניס לתוך הגשמיות הרוחניות, זאת אומרת חייב את הגשמיות, אבל חייב כמובן גם את הרוחניות, ולא רק זה, הרוחניות נועדה שאנחנו נחדיר אותה לתוך הגשמיות. זה בעצם החלום שלנו, זה בעצם החלום של יוסף, ואלו צריכים להיות החלומות שלנו. כאשר מדברים על חלומות, הגשמת החלומות, גם שבן אדם חולם על הצלחה הכי גדולה בחיים, לא תמיד החלומות האלה הם חלומות טובים. אנחנו רואים בפרשה שלנו חלומו של שר האופים, שהוביל אותו בעצם לגרדום. ואם אנחנו נסתכל בכלל, מה בכלל שר האופים עושה בפרשה? הרי הוא מיותר לחלוטין. התורה זה לא ספר סיפורים. ואם אנחנו רוצים לבוא ולדעת איך יוסף ניצל מן הבור, יש לנו את החלום של שר המשקים. הרי הוא זה שבסופו של דבר, נכון, שנתיים הוא לא מדבר על זה, אבל אחר כך הוא בא ואומר לפרעה, יש פותר חלומות בכלא, תיקח אותו. אז מה אני צריך את שר האופים? אבל אם לא היה לי את שר האופים, וזו דרך אגב הסיבה היחידה ששר האופים נמצא במקום, שהוא נמצא. כי אם לא היה הוא, והוא לא היה שר האופים, והוא לא היה נזרק לכלא, ולא היה חולם את החלום שלו, ויוסף היה פותר את החלומו, מאיפה יש לנו הוכחה שיוסף אכן פותר חלומות? הרי בזה שיוסף אומר לשר המשקים, שמע, בעוד שלושה ימים, פרעה יחזיר אותך חזרה לתפקיד שלך, ואתה תיתן לו את הכוס ביד, וואו, איזה חלום פסטורלי יפה ונחמד. והיה ולא יתקיים החלום, אז מה? אז שר המשקים יכול לבוא ולהעיד שהחלום לא יתקיים, הוא מת. אז מרת כאן יש מאה סיכוי הצלחה. אם הוא מצליח, וואו, איזה פותר חלומות. ואם הוא לא מצליח, אף אחד לא יודע מזה. אבל כאשר הוא פותר לשר האופים את חלומו, אז קולטים. כי שר האופים הוא גם אומר לו דבר, מה, לא כל אחד יכול לקבל את זה. הוא אומר לו, אדוני, בעוד שלושה ימים מורידים לך את הראש, תולים אותך. זה לא דבר נחמד להגיד. ומה עוד? כאן אנחנו רואים שזה מתקיים. מורידים להוא את הראש, תולים אותו, ואת ההוא מנסים מכאן הוכחה ברורה שהפתרון של יוסף הוא פתרון אמיתי, הוא לא סתם ניחוש באלמה. זאת אומרת ששר האופי, מה עושה כאן בכל התמונה הזאת? כל הגדולה הזאת וכל החלום שלו על גדולה, ודרך כלל גם החלום שהוא חולם, הוא חושב אולי יוסף יפתור לי את הפתרון גם ככה, זה מתאים לי, אבל פתאום מתברר שכל השררה שהוא קיבל וכל החלום הגדול הזה להיות שר האופים של מצרים, והוא קיבל את זה וחשב מי יודע, וואו, איזה הצלחה אני, כל זה היה למטרה אחת בלבד, להוכיח שיוסף פותר חלומות, ובעצם מביא לסופו של שר האופים. הרב יצחק זילברשטיין מספר סיפור שהוא נסע פעם לירושלים באוטובוס, עקף אותו עקפה מכונית את האוטובוס, מה זה מכונית חדשה, ניילונים, אמריקאית גדולה, מפוארת. מה זה, כל אוהב מכוניות רק רואה את המכונית הזאת, העיניים שלו נוצצות. ובאמת הנוסעים באוטובוס הסתכלו בקנאה על אותו אחד. אחר איזה שעה קלה התחיל פקק עצום. התברר שהייתה תאונת דרכים. וכאשר מתקרבים לאזור התאונה, מה ראו? את אותה מכונית מפוארת ששעה קלה לפני זה עקפה את האוטובוס, בצד השני של הכביש, מאוחה לגמרי, טוטל לוס, אף אחד לא שרד, ולא נתאר כאן תיאורים מזוויעים, אבל בואו נחשוב אפילו לרגע. אותו אחד שנסע במכונית, איזה חלום, וואלה, הוא הגשים את חלומו, הוא נוסע במכונית פאר, לירושלים, איזה כיף, איזה נחמד, כולם הסתכלו עליו בקינה. אם מישהו היה יודע לרגע שהסוף של אותה מכונית זה תאונת דרכים, איך אומרים, מחרידה, שבא אותו נהג שחשב שהחלום שלו יתגשם, והוא אכן יתגשם לצערנו הרב, אבל לא הוביל אותו לטוב. זאת אומרת שבעצם צריך לדעת ולהבין, לא כל מה שנראה טוב הוא טוב. זה בצד הגשמי של התמונה. אבל כאשר מדברים על חלומות רוחניים, זה תמיד טוב. הכל טוב בחלומות רוחניים. חלום גשמי זה גם לא בידיים שלך, כי הכל בידי שמיים חוץ מאירת שמיים. אבל ברגע שהחלום שלך רוחני, גם אם אתה חולם ומנסה לעשות צעד אחד קטן לכיוון הגשמת החלום, כמו הנר של חנוכה הקטן, שנר קטן שהיה צריך להספיק ליום אחד הספיק לשמונה לילות, ועד היום אנחנו מדליקים את האור הזה, והאור הזה מופץ בכל העולם כולו, ככה שברגע שאתה בצד הרוחני אתה יכול להגיע לגבעים עצומים. וזה בעצם ההבדל העקרוני בין חלומות גשמיים לחלומות רוחניים. ולפני שבוע אנחנו היינו בספרד, בברצלונה, וטיילנו שם ברובע הגותי, שהוא הרובע היהודי העתיק של ברצלונה. והתברר לנו שבברצלונה, מסך האוכלוסייה הכללית, היהודים היוו בתקופה מסוימת בין 15-20%. זה פשוט מספר מדהים. ושאנחנו הסתובבנו שם ואמרנו לעצמנו, כמו שאומר יוסף, את החי אני מבקש. איפה הם היום? כל אותה יהדות מפוארת בתוך הסמטאות האלה. לתארתי לעצמי בראש איך עירו שם נרות חנוכה בלילה. אבל לצערנו הרב, גם החלומות שלהם בעצם נגדעו. הם נרצחו, הם נזרקו. דרך אגב, בזמן גירוש ספרד, כנראה שם כבר לא היו יהודים אפילו. עד כדי כך. ושוכן שמה בית הכנסת העתיק ביותר באירופה, לא יודע אם בעולם כולו, אבל באירופה, מתקופת הרומאים. בית כנסת קטן, לא גדול, רק לפי כמה שנים איזה יהודי ארגנטינאי הצליח להבין שהבית כנסת הוא שם ושלפץ אותו קצת, וכתוב שם על השלט שיותר מאלף שנים התפללו שם. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תראה מה היהודים עברו. וזה בעצם הסיפור של אלה תולדות יעקב יוסף. כל המסלול הזה של היהודי הנודד, של היהודי שמתגלגל בתוך כל מיני מקומות. ואני רק תפילה באמת שאותם נרות חנוכה שפעם העירו שם, ואת אותם אחים שאנחנו מבקשים אותם היום בכל רחבי תבל שמערים את העולם, שגם איתנו יהיה הקדוש ברוך הוא ויצליח את דרכנו, אבל השם, כי השם איתו בזמן שאנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא. כאותה קריאה של חנוכה, מי להשם אליי, כאשר אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, כך אנחנו יכולים גם לזכות בעזרת השם, כי השם איתו וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. ושנזכה באמת של אותם אורות של חנוכה יאירו בכל תבל כולה, ויחברו את כל העם היהודי על כל ההיסטוריה המפוארת שלו, ועל אותם, איך אומרים, אותם סמטאות שכל כך הזכירו לי את מה שעם ישראל עובר, שכיום אין שם אפילו, אולי איזה, אומר לי שם על איזה יהודיה אחת שגרה שם באזור הזה, אחרי, איך אומרים, שכזאת תרבות מפוארת שהייתה שם בספרד. אז כולנו תפילה שבעזרת השם נתחבר לקדוש ברוך הוא, נתחבר בעזרת אורות החנוכה לכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ונזכה בעזרת השם לאותו אור הגאולה במהרה בימינו, אמן. אביך אדם בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך